טוב, אנחנו ממשיכים, שער הביטחון, פרק רביעי. יש כאן שבעה עניינים שבהם המחבר מבאר כיצד צריך להיות הביטחון השלם בהשם. הגענו לעניין השישי, סיימנו חמישה עניינים ששייכים לעבודה ולעשייה של האדם בעולם הזה, עשייה שלו בשביל ענייני העולם הזה ובשביל עבודת בורו, בשביל העולם הבא. ועכשיו הוא עובר לעניין הגמול. אומר המחבר, אבל בו החלק השישי, והוא בגמול העולם הזה והבא, אשר יזכה לו במעשים הטובים בעולם הזה. כן, העניין השישי הוא ענייני הגמול בעקבות המעשים. כן, אנחנו נראה שהעניין השביעי זה הגמול בחסד השם בעולם הבא. ופה כשמדבר על הגמול שהקדוש ברוך הוא נותן על המעשים של האדם, אז הוא אומר שזה יהיה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כן, אז את העניין הזה הוא מבאר, ומה צריך בדיוק, איך צריך להיות הביטחון בעניין הזה, ומרחיב בעניין הגמול בעצם על מעשי האדם. והוא הגמול שניים. כן, הגמול שניים, גמול בעולם הזה בלבד וגמול בעולם הבא בלבד. ויש שזוכה לשני הגמולים על מעשה אחד. יש גמול בעולם הבא, יש גמול בעולם הזה, ויש שעל מעשה אחד זוכה קצת בזה וקצת בזה. ולא בער לנו פירוש הדבר בדיוק, כן, מה מקבלים בדיוק על כל מעשה, אלא שהבטיח הבורא לאומה הגמול כללי על מעשה כללי. כן, בסך הכל תלכו בתורה, יהיה לכם הצלחה בעולם הזה ובעולם הבא. התורה כוללת הרבה מעשיים, והצלחה של העולם הזה, הרבה סוגי הצלחות, והעולם הבא הרבה מדרגות. אז אין פה הגדרה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו בצורה מדויקת את מתן שכרן של מצוות, ולא פירט את הגמול על המעשים הטובים בעולם כדרך שעשה בעונש על העבירות בעולם, כפי שבער את המעשים שחייו עושה אותן סקילה, שריפה, הרג וחנק ומלקות וקרת ומיטה, כן, מיטה בידי שמיים, ותשלומי חפל, תשלומי ארבע וחמישה, ונזק שור ובור ושן ואש, ונותן מום באדם ושולח את מבושה ומוציא שמרה וכל הדומה לכך. כן, התורה מפרשת בצורה מפורטת הרבה סוגי ענישות על עבירות שונות. כן, ובאופן עקרוני בלווים יש ענישות ברורות, כן, אם זה מלכות ואם זה כל שאר סוגי הענישות. ומצוות עשה לא מפורש מה הגמול. כן, אמנם רוב העונשים גם כן על העבירות, אז זה החיובים של הבית דין לדון את האדם. מעטים מפה הם שייכים לענישות של הקדוש ברוך הוא, כמו קרת ומיטה בידי שמיים. ככה שגם בעבירות לא ברור שיתפרש בדיוק הגמול של הקדוש ברוך הוא. אבל סוף, כן, יכול להיות שזה רק משהו חלקי של אחריות הבית דין לעשות צדק בהתאם למה שהם יכולים. לא, זה לא שזה כל החשבון של השמיים עם העבירה. אבל כן, זה אולי גם עזרה לכפרה, אדם שמקבל את זה מתכפר לו על העניין. כן, לא שזה הנישה, אלא עזר לכפרה, ועוד או מיטות בדין זה למען יראו ויראו, כדי שלא יחטאו, איזה הרתעה. כל מיני טעמים יש בעונשים של התורה. הרמב״ם מסביר שגם הרבה מהכנסות הם סוגים של הרתעות כדי למנוע את הנזקים, כל אחד בהתאם לעניינו, ככה, כמה שהוא שכיח, כמה שהוא נדיר, כמה שהוא חמור, בהתאם לזה הוא קובע את נקבע הכנס. על כל פנים, בעבירות רואים שיש איזשהו פירוט של ענישה, ובמצוות אפילו זה אין, במצוות עשה. כן, אבל הגמול והעונש אז הוא אומר, זה, או, הוא בעצמו מדגיש, זה בעולם הזה. כן, הפירוט הגדול שיש על הנישות מעברות, הוא בעצמו אומר, זה בעולם הזה, אבל הגמול והעונש לעולם הבא, לא בהם ממנו השליח מספרו מאומה, לכמה פנים. זאת אומרת, יש פה כמה סיבות למה אין פירוט, אפילו בענייני העבירות וגם בכל שכן במצוות, אין פירוט בתורה להשלכות שלהם בעולם הבא, לגמול בעולם הבא על כל המעשים. כמה סיבות, כן, כידוע, כבר לפניו התקשו בזה, היו הכוזרי מספר שכבר הצדוקים כפרו בעולם הבא. כן, יש עבוד רב נתן כזה שצדוק וביתוס היו תלמידי אנטיגנוס, איש סוחו, שלימד לעבוד לשמה שלא על מנת לקבל פרס, אז הם טעו בגלל זה ואמרו שאין פרס. ככה לימד אותנו רבנו, שלעבוד לשמה לא על מנת לקבל פרס. כן, אפשר להבין את זה בצורה עמוקה, כאילו מה הם, הוא לא אמר להם שאין פרס, הוא אמר להם שלא לעבוד בשביל פרס. אז איך הם הגיעו למסקנה הזאת, איך הגיעו לטעות הזאת? חכמים אומרים על אנטיגנוס, יזהרו בדבריכם, ואי אפשר. הנקודה היא לכאורה יותר עמוקה, שאנטיגנוס אמר להם, תקשיבו, באמת אין פרס חיצוני לעבודה. אנחנו נראה פה אחת הסיבות שהמחבר יסביר למה לא פורט העולם הבא. אז הוא יגיד שזה לפי שגמול, הסיבה השביעית האחרונה, לפי שגמול העולם הבא אין תכליתו אלא התייחדות בהשם וההתקרבות לזוהרו המרומם, ולא יגיע לכך אלא מי שרצה השם אותו, והנה רצון השם יתעלה עיקר הגמול. מה הוא אומר פה בעצם? שכן, אולי יכול להיות שלזה הוא מתכוון, עצם עשיית הרצון האלוקי זה מה שעושה את האדם רצוי לפני השם, וזה עצמו הגמול. אנטיגנוס לימד משהו בכיוון הזה, שאומר, תדע מה, התורה בעצמה, העבודה בעצמה, השלמות שאדם קונה על ידי התורה בעצמה, זה המעלה, אין מעלה אחרת. הוא באמת בער להם ככה, הוא אמר להם משהו כזה, אבל אדם שהוא לא מבין את המעלה שבתורה, אז הוא אומר, לימד אותנו אנטיגנוס שאין שום דבר, אין גמול, יש רק תורה. אין, יש רק תורה ואין עולם הבא. במחשבה שטחית, הם לא מבינים שהתורה בעצמה היא מביאה את האדם למדרגה של חירות כזאת, של נצחיות כזאת, של עולם הבא. מי שלא מבין אבל ככה את התורה, אז זה נראה לו, הוא מסתכל את התורה כספר, אז אצלו המשמעות של הדברים זה שאין כלום. ואז הם... אז התחלנו להגיד, כן, שהיו קושיות על הדבר הזה. הרמב״ם והכוזרים מתארים, אולי בעיקר הרמב״ם בפירוש שלו לאבות על המשנה של אנטיגנוס, הוא מביא את אבות רב נתן הזה ואומר שמאז התחילו לכפור בעולם הבא, ומאז התחילו בעצם להיווצר הקראים. כן, בפועל בקוזרי הוא מחלק בין הצדוקים לקראים. הוא אומר, הצדוקים היו בזמן הבית, והם אמנם כפרו בעולם הבא, אבל הם לא כפרו בכל התורה שבעל פה. ככה הקוזרי אומר. כן, מבחינה היסטורית, היה קט צדוקים, ואחרי הרבה הרבה שנים, בתקופת הגאונים, התפתחה קט הקראים. הרמב״ם הוא מחבר אותם שם ואומר שזה התפתחות של זה. שמאז כבר בצדוקים היה להם כמה עניינים שרואים שהם פקפקו בתורה שבעל פה, ואומר זה היה השורש שמשם התפתח אחר כך הקראות, אמינות. אז כל האמינות הזאת, כל הקראים האלו התחילו לפקפק בעולם הבא, ובזמן הגאונים אנחנו מוצאים שהגאונים מתקשים ונזקקים לשאלה למה הקדוש ברוך הוא לא פירט בתורה את בפירוש את הגמול של העולם הבא. כן, וכן, יש לנו רס"ג שכתב על זה, יש לנו רבי גאון בן עזרא מביא על שירת האזינו. אז יש כאלה שאמרו, כן, מה, זה פשוט תורה שבעל פה, לא הכל נתפרש בתורה שבכתב, ואמרו מעט הסברים. כאן המחבר מביא שבעה הסברים. שבעה הסברים מדוע לא התפרש ככה, מפרט יותר מכל מי שקדם לפניו. לימים זו שאלה שתעסיק את כל הראשונים והאחרונים שהרבו לענות תשובות, חלק חוזרים על אותם עקרונות, אבל גם משכללים עד לרב קוק במאמר למהלך האידאות, יש הסברים משלו, כל אחד מוסיף מסגנונו עם התפתחות התורה וכו' והעמקה במהלך הדורות. אז בוא נראה, המחבר אומר שבעה פנים, למה לא נזכר עולם הבא בתורה? מהם? כי צורת הנפש בלתי ידועה אצלנו, כל שכן מה שמענג אותה באותו המצב, או יצערנה מן הגמול והעונש. כן, להבין את מהות הנפש, צורתה, אנחנו לא יכולים. ואז אם לא הבנת מה הדבר, אז איך תבין מה יהיה התענוג שלה? אתה לא מבין אפילו על מה אתה מדבר, לא מה התענוג שלה ולא מה מצער אותה, לא מה השכר ולא מה העונש. אי אפשר להבין את זה פשוט אצלנו בעולם הזה. אבל בער את הדבר למי שמבין את העניין הזה, כמאמר השם מתעלה ליהושע בן יהוצדק, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. ולא ייתכן שיהיה זה במצב צמידות נפשו בגופו, אלא רמז למה שאחר המוות, שאז תהיה הנפש בצורת המלאכים, במצב פשטותה ועדינותה ועזיבתה שימוש הגוף. כן, אם נזדקחה והביקה ותיארה מעשה בעולם הזה, איך, כן, העומדים האלה זה המלאכים. אומר המחבר, ברור שאדם יכול להיות בין המלאכים רק שהוא, כן, לא רק לאחר המוות, לא עם הגוף וכל שימושי הגוף היותר גשמיים, חומריים, נמוכים, לא יכולים להיות בחברת המלאכים הרוחניים. אז ברור שזה מה שנאמר פה ליהושע בן יהוצדק, שיהיה לו הישארות הנפש לאחר המוות. ואומר, הנה ההסבר הראשון בעצם אומר, זה דבר שמאוד מאוד קשה להבין אותו, אז אין מה לכתוב אותו למי שלא מבין, ומי שמבין נאמר לו באופן אישי. כן, מי שמסוגל להבין נאמר לו והבין, הרוב לא מסוגלים להבין. לכן סיבה ראשונה למה לא נכתב העניין. ומהם, כי הגמול והעונש לעולם בא הוא מקובל אצל ההמון מפי הנביאים, הוא מושכל אצל היחידים, לפיכך לא הזכירו בכל ספר, כשם שלא הזכיר הרבה מפירושי המצוות והחוקים, נשמח על הקבלה. כן, זה מובא בשם רב היי גם ההסבר הזה. אומרת, יש קבלה, כל מי שמסוגל להבין מבין אותו, כמו שראינו בהסבר הקודם. כן, ומי שלא מסוגל להבין, אז הוא מקבל אותו במסורת. בכל מקרה, גם אם יהיה כתוב, הוא לא יבין מה מדובר, הוא מקבל שיש דבר כזה. אז את הדבר הזה שאירו על המסורת של התורה שבעל פה, כמו הרבה פרטים בתורה שנמסרו, כן, הרבה פירושים יסודיים והגדרות במצוות וכו', נמסרו על פה. אז מה, הכל צריך להיות כתוב? יכול להיות, אפשר למסור את הדברים האלה בעל פה, ומי ש... בייחוד שמי שמסוגל להבין אותו הוא כבר יבין בעצמו, וכל מי שלא יקבל. הסבר שני, כן. הסבר שלישי הוא מהם, לפי שהאומה הייתה במצב שכלות וחוסר תבונה, מה שלא נעלם מן הספר. כן, מי שמסתכל בספר בכל מה שקורה עם ישראל מציטה ממצרים, אז הרבה פעמים משתאה לראות איך עם כל האותות והמופתים והניסים וההשגחה היומיומית עוד יש להם תלונות על השם. אומר המחבר, זה לא נעלם מן הספר שהמצב הלא שלם שהיה לאומה, ונהג הבורא התעלה מהם כדרך האב החנון עם בנו הקטן, כאשר רוצה לחנכו בעדינות ובנחת. כן, כמו שאמר, כי נער ישראל ואוהבו. כי האב, כאשר מתעניין בבנו בזמן נערותו, ללמדו מוסר, אשר יעלה בו למעלות העליונות, ואשר אין הנער מבין אותן באותו העת, אילו שידלו בהם אבי ואמר לו, סבול את קושי החינוך והלימוד כדי שתתעלה בהם אל המעלות הנעלות, לא היה סובל את זה. ולא יימשך אליו מחמת שכלותו בהם. כן, כמו שקרה, כמו שהזכרנו עם צדוק וביתוס, תלמידי אנטיגנוס, אתה אומר להם את הרז הגדול הזה של מעלת התורה העצומה שבשבילה שווה לעסוק בה, כי התורה אמת, החוכמה אמת ותכליתה ידיעתה, המצוות אמת ותכליתן קיומן, ולא צריך לחפש משהו חיצוני להם, אין משהו, לא ראוי לבקש לתכלית תכלית, כמו שהרמב"ם מלמד בפרק חלק. כן, הדבר שהוא התכלית, לא עושים אותו בשביל דבר אחר שהוא פחות ממנו, כל תכלית אחרת היא פחותה ממנו. כן, אבל אתה תבוא תגיד את זה לילד, תגיד תתעסק בתורה כי הדבר הכי גדול שיש, תעמול ותשנן ותעבוד, הוא לא ירצה, הוא לא יקבל, הוא לא, למה? כי הוא לא מבין את הערך שבזה, הוא לא מבין למה זה טוב. כן, אדם מוטבע ככה שהוא יעשה דבר בהתאם למה שהוא מבין שזה טוב, אם הוא מבין שזה טוב לו, אז הוא עושה את זה. כן, וככה הוא מתקיים, ככה הגוף מתקיים, ככה. אז אם הוא לא מבין, אי אפשר, אם האב יבוא שיעמול בשביל דבר שהוא לא מובן. אבל כאשר יבטיחו על כך במה שיענה בו לאלתר, כגון אוכל ומשקה ולבוש ומרכבת פאר וכל הדומה לכך, ויאיים עליו במה שמצערו לאלתר, כגון הרעב והעירום והמכות וכדומה לכך, ויספק אותו במה שיתקבל על ליבו מן הראיות המוחשות והחוכות האמיתיות הפשוטות, יקל בעיניו נשיאת תורך החינוך ויסבול את שייר. כן, זאת אומרת, כן, הוא מכניס פה כמה שלבים ביחד. הרמב״ם בחלק מסביר את זה בהדרגה, תביא לו בהתחלה סוכריה, אז שווה לו לסבול ולשנן שעה בשביל לקבל סוכריה בסוף. ושווה, למה? כי הוא ברור לו, זה טוב לו, מקבל סוכריה. וככה עולה מהאוכל ללבוש והכבוד וגם האיומים השונים וכו', וההבנות, לאט לאט הוא מבין יותר ויותר דברים יותר משוכללים, הם נהיים אצלו מעלות, ובשבילם הוא מוכן לסבול, לשאת את אורח החינוך ולסבול את קשייו. וכאשר הגיע לבגרותו והתחזק שכלו, יבין את המטרה המכוונת בחינוכו וילך באותו הכיוון, ותמעט בעיניו ההנאה שהיה עושה למענה בראשית דרכו, ויהיה זה חמלה עליו. כן, בהמשך הוא יבין שמה, הוא יעבוד בשביל סוכריה שתקלקל לו את השיניים, מה זה שווה סוכריה, יש דברים הרבה יותר חשובים וכו', וזה חמלה עליו, זה רחמים עליו לעבוד איתו בצורה כזאת של לתת לו בהתחלה, לשדל אותו אל הטוב בהתאם למה שהוא יאפשר לו לעשות אותו, ובסוף הוא יבין מה באמת הטוב, היא מתכוונן רק אליו. וכך הבורא יתעלה, שידל את האומה ויהם עליה בגמול ועונש לאלתר, ביודעו שהאומה כאשר תוכשר לה משמעת תתגלה לשכלותה בגמול ועונש העולם הבא. כן, ואז תתכוון משמעתה לרצונו ותלך בלקראתו. וכך הוא הדבר במה שנאמר בכתוב מן הגשמות ביחס לבורא יתעלה. זו זורק לנו פה עוד עניין בסוף. כן, אבל קודם כל מה ההסבר השלישי? ההסבר השלישי אומר שקדוש ברוך הוא נהג עם ישראל, קח אותם מאפס, ממ"ט שערי תומה, וכדי שהם יגיעו למעלה הגדולה בסוף של העבודה השלמה, עבודת השם מהווה, וכדי שיבינו, עד שיבינו מה זה הערך של התורה, והתכוונו במשמעתה לרצונו וללך לקראת רצון השם, ויבינו שזה דבר שיש לו השלכה נצחית, כן? לא בשביל שצריך לעבוד בשביל גמול העולם הבא, כבר למדנו על אופן העבודה המאהבה, שער עבודת השם, היינו שם את דרגות העובדים. כן, אבל כן, אבל לפחות המדרגות העליונות הם אלה שכבר מכירים שיש גם עולם הבא, ויש פה עניין שיש לו השלכה נצחית, מביא לשלמות נצחית. אז בשלב הראשון הם לא היו מסוגלים להבין את זה, אבל לטובתם, כדי שהם יגיעו בכלל לתכלית, כמו, אז היה צריך להדריך אותם בדברים, כן, בשלב נתינת התורה, אז היה צריך לתת להם הבטחות, יהודים וענישות לאלתר, משהו שירגיל אותם לעניין, יקרב אותם לאט לאט לדרך השם, ואחר כך על ידי שיעבדו יוכלו גם כן להבין את הערך שיש בעצם הדבר. הרמב״ם ככה במאמר תחיית המתים הוא גם כן מסביר מהסיבה הזאת למה לא הוזכר תחיית המתים, לא נזכרה בתורה, למה לא נאמר. הוא טוען שאז לא האמינו, כל אנשי העולם לא האמינו בכלל בהשגחה, וכל שכן שלא בשינוי מנהג כל כך משמעותי כזה של תחיית המתים. אז הוא אומר, כן, ולא בנבואה, ולא, אומר שהקדוש ברוך הוא בהדרגה, בהתחלה רק, כן, התגלה אליהם ולימד אותם את היסודות שהם היו מסוגלים לקבל. זה כבר היה חידוש גדול, עצם זה שיש נבואה, ועצם זה שיש השגחה, וכל זה הוא אימת להם על ידי הניסים, וכו'. את העניין הזה של עתיד לבוא, גם יהיה נס גדול כזה של תחיית המתים, זה לא היה הכריח לספר באותו זמן, שהיה קשה לעכל דבר כזה ולקבל אותו. אז ככה בהתאם ליכולת שלהם לקבל, לאט לאט התקדמו, יש תהליך שהם צריכים לעבור, התורה תכשיר אותם, ובסוף הם הבינו את העניין. איך יבינו את העניין? גם משכלם, כמו שראינו שזה דברים מושכלים, כן, ראינו את זה פה, מי שמסוגל להבין יבין, השאר יקבלו מה שהם מסוגלים לקבל, וגם כי זה רמוז בתורה, כבר ראינו, גם על זה הוא הביא רמזים רבים, זה כן רמוז בתורה, גם עניין תחיית המתים ועניין של הישארות הנפש וכו'. אבל זה נאמר רק ברמז מהסיבה הזאת שלא היו מסוגלים לקבל את כל העניינים האלה בשלמות על ההתחלה, כן, האומה כאומה. ובסוף העיר המחבר שכך הוא הדבר גם בעניין הגשמות שמתואר בה הבורא יתעלה. כבר הרחנו בזה בשער הייחוד, פרק עשירי, כל התיאורים המגשימים שבהם התורה בחרה לתאר את הקדוש ברוך הוא. גם שם ראינו את העיקרון שזה בא לקדם את כל המין האנושי, את החכם ושאינו חכם. מי שחכם יוכל להבין גם שזה לא כפשוטו, ויוכל למצוא את אותם פנינים בהם התורה רומזת למהויות ולהבנות הנכונות, ושהדברים אינם כפשוטם. ומי שלא, אז לולא שתדבר איתו במושגים גשמיים, הוא יחשוב שהרוחני אינו קיים, ולכן זה מקדם את כולם, ודיברנו על זה שם. אז גם שם זה, יש פה אותו עיקרון, להדריך בצורה שתקדם. תקדם כל אדם בהתאם ליכולת שלו, כמה להכיר את האמת, ככה הוא יכיר את האמת. תדבר אליו בשפה שהוא הכי יתקרב לאמת, שהוא מסוגל לפי יכולתו. כן, אז זה היה העניין, ההסבר השלישי, מדוע לא נזכר עולם הבא בתורה. הסבר רביעי, הוא מהם, שגמול העולם הבא, אין האדם זוכה לו בכושר מעשיו בלבד, אלא יזכה לגמול מאת השם בשתי סיבות, אחר המעשים הטובים. כן, האחד, הכשרת בני אדם לעבודת השם והבאתם לכישרון המעשים לפני השם, כי אומרו ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, ואמר ולמוכיחים אינעם ועליהם תבוא ברכת הטוב. וכאשר הצטרף למשתדל גמול הכשרתו את בני אדם לגמול כושרו, כן, יש לו את המעשים שלו, יש לו את כישרון המעשים שלו, ויש לו גם, הוא מוסיף עכשיו עוד סיבה, הכשרה של אחרים, כן, מצדיקי הרבים, מי שגורם לרבים למתקן אותם או מוכיח אותם, מרחיק אותם מרע, מקרב אותם לטוב. אז אם יצטרף לאדם חוץ מכושרו גם הגמול שהוא הכשיר בני אדם נוספים, כן, ואל גמול תואר מחשבתו ותוכלתו, כן, השלמות שלו במעשים ובחובות הלבבות, בלב, במחשבה, אז יהיה ראוי לגמול העולם הבא מאת השם יתעלה. כן? זאת אומרת, יש לו חלק מהאחריות של האדם שמביאה אותו לגמול העולם הבא, זה גם היחס שלו לרבים, להצדיק את הרבים ולהוכיח אותם. אז זה סיבה אחת, הוא אומר שתי סיבות חוץ מהמעשים הטובים שלו, כן? והסיבה השנייה, נדיבות וטובה וחסד מאת השם יתעלה. כן, מה שעשית תקבל, חוץ מזה כמה שדאגת לה, היה לך אחריות על החברה, על שאר החברה, וחוץ מזה מה שהקדוש ברוך הוא יוסיף לך בחסד וטובה, כמו שנאמר, הוא לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. והטעם לכך שאפילו, כן, למה תמיד הגמול הוא צריך להיות בנוי גם מחסד אלוקי? למה? כי מעשה האדם, אפילו המספרם ככל הים, לא יספיקו כנגד הטובה מטובות השם עליו בעולם הזה. כל שכן אם היו לו חטאים ושגגות. כן, אדם כל כולו, כל קיומו, מההתחלה ועד הסוף, בכל רגע, כולו חסדים של הקדוש ברוך הוא, וכל מעשיו וכל מה שיעשה, כל ימי חייו, יהיה מעשיו הטובים ככל הים, לא יספיקו לכמה שהוא אילו פינו מלא שירה קיים וכו'. אין אנחנו מספיקים להודות לפניך על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ואימנו וכו'. כל שכן אם אלו חטאים ושגגות, אדם שיש לו חטאים ושגגות, מה זה אפילו חטא אחד, איך אפשר להמרות את ה... רצון בעל המעלה האינסופית של הקדוש ברוך הוא? זה דבר שעל גם, על עבירה אחת אדם היה שורת הדין הייתה צריכה לבטל אותו לחלוטין, בכלל לא מגיע לו כלום. ואילו היה השם מדקדק עם האדם בדורשו ממנו תודת הטובות, להודות באמת על כל הטובות שהוא מקבל, היו נופלים ונבלעים כל מעשיו בטובה קלה שעשה לו השם, וכל מה שגומלו השם יתעלה אינו ראוי לו בזכות מעשיו, אלא הוא בחסדי השם עליו. אם מתבוננים, מגיעים למסקנה מחויבת ששום דבר לא מגיע לנו באמת בדין. בסוף כל הגמול הוא חסד, כי כל מה שאדם יעשה, כמו שהוא אומר פה, זה כלום, זה אפס לעומת מה שהוא היה חייב להודות, לעומת מה שנותנים לו, לעומת חובתו לבוראו בעצם. כן, כל שכן שאין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. כן, אז לכן בעצם, כן, רק נסיים רגע את המשפט פה, אומר, אבל העונש בשני העולמות, הרי בצדק ומשפט חוב מוטל על האדם, אלא שחסדי השם חופפים עליו בשני העולמות, כמו הולך השם חסד והוא רחום מרפא רבון. כן, זאת אומרת, כן, ודאי שהעונש הוא חוב מוטל על האדם, איך עבר על רצונו, ובעצם הוא גם הוא מחויב בצורה חמורה ביותר שלא אמור להישאר מאדם כלום. אז בעצם גם המתת העונש היא חסד גדול של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא כשורת הדין, וגם וכל הגמול הוא חסד עצום. כן, דרך אגב, ספר העיקרים הוא מרחיב בזה, מעיין בזה, מרחיב בזה, יש לו פרקים, מאמר רביעי, אזור פרקים למד וו, זין, חט, משהו כזה, שהוא דן בצדק של הגמול וגמול נצחים, מהנישה וכו', ומראה שהכל חסד גמור אלוקי. ובעצם פה לפי זה המחבר רוצה לתרץ הסבר רביעי למה לא נזכר הגמול לעולם הבא בתורה. אומר המחבר, זה לא הגמול למעשיו, רק זה לא עניין רק של זה, בעיקר חסד. כן, אז מה אתה רוצה שיגידו לך, בעקבות המצוות תקבל? לא, בעקבות המצוות לא תקבל, לא מגיע לך כל הגמול הזה. כל הישארות הנפש זה חסד אלוקי והוא לא גמול המצוות. אם זה היה הגמול של המצוות, אז היה צריך, היה יותר קושיה, למה זה לא נכתב? מה אני מקבל תמורת המצוות האלה? כן, אבל כיוון שתמורת המצוות האלה לא באמת מגיע שום דבר, והגמול הוא חסד ותלוי גם בהצדקת הרבים והוכחתם וכו', אז ממילא אפשר יותר להבין למה זה לא נזכר בפירוש. טוב, אז למדנו ארבעה הסברים מדוע לא נזכר העולם הבא בתורה. בעזרת השם פעם הבאה נשלים את ההסברים הנוספים, אולי כבר נשלים גם את הפרק. בעזרת השם, עד כאן להיום.